שלום וברכה. אם כן, הגענו בשעה טובה ומוצלחת אל פרשת תרומה, אחרי פרשת משפטים, יתרו, בשלח, בו. כן? אני חושב שמפרשת בו לא למדנו, נכון? טוב, אבל אי אפשר לסכם את כל מה שהיה. אבל אנחנו צריכים לזכור מהי המגמה הכוללת של ספר שמות. המגמה הכוללת של ספר שמות לעומת ספר בראשית. בספר שמות, בספר בראשית, ישנה פנייה של הבורא אל חלל ריק. כלומר, בראשית זה ספר הבריאה. הספר שבו יש מאמץ, כביכול, מצד האינסוף ברוך הוא, למצוא זולת. אבל אפשר לומר שכיוון הפעולה הוא אחד בלבד, זה חד כיווני. האלוה יוזם את בריאת העולם. ומי עוזר לו? אין מי שעוזר לו. כשהיוזמה הזאת מגיע בסופו של דבר לבריאת האדם, כלומר המשפחה של יעקב אבינו. אפשר לומר שבעצם בפרשת ויחי, בפסוקים האחרונים, סוף סוף הושלם הכלי של הנברא. לפני כן אין כלי של הנברא. יש כלי בדרך. כי כשמדובר על הבריאה, מדובר על זהות זולת הבורא. אם כן, לא מדובר רק על החומר הקיים, אלא צריכה להיות זהות בעלת הכרה המסוגלת לעמוד בדיאלוג עם האינסוף. כן.
אדם יצירת האדם, ואדם זה משפחה של יעקב.
יפה.
אבל יש אדם
בפרט. כן, אבל זה אדם גולמי, שעדיין אינו מסוגל לעשות שלום. הרי מה שלמדנו על כל ספר בראשית, ספר בראשית עניינו ללמד אותנו לחיות בשלום. כל זמן שאין משפחה שבה אחים מסוגלים לחיות בשלום, אז עדיין אין אדם באמת. יש לך חיה בדרך להיות אדם. אין אפשרות של דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. יפה. אין לו עם מי לדבר. ולכן אפשר לומר, מעשה הבריאה החד כיווני מושלם בפרשת ויחי. עכשיו, מפרשת שמות ואילך יש מעלה נוסף. צריך השראת שכינה בתוך האדם. זה גם מעלה שבא מצד הבורא, אבל יש לו אל מי לדבר. עדיין אין אנחנו פוגשים תגובה של הנברא אל הפנייה של האלוהים אליו עד פרשת ויקרא. בפרשת ויקרא יש סוף סוף הענות של הנברא אל הקריאה הזאת. ויקרא אל משה כדי שמשה יפנה אליו. אבל בספר שמות אנחנו עסוקים במה שנקרא השראת השכינה, כלומר ההודעה של האלוהים אל הנברא, תשמע, יש לך עם מי לדבר אם תרצה. כלומר, כי עד יציאת מצרים, גם אם האדם ירצה לדבר עם האלוהים, איננו יודע אם באמת יש לו עם מי לדבר. כל זמן שלא נפרץ המסך של הבריאה. כל זמן שהטבע מהווה חציצה בין מי שאמר והיה העולם לבין העולם. עכשיו, הבה נזכור כיצד כל זה מופיע בלשון של התורה. מעשה הבריאה מתואר בתורה בתור 10 מאמרות. זה 10 פניות של האלוהים אל החלל הריק. דיינו, יש מכן 10 מאמרות. והמאמרות האלה אמנם בוראים את העולם, אבל הם בעצמם יוצרים מסך בין הבורא לבין הנברא. זאת אומרת, זה מה שבעצמו גורם שבאופן פרדוקסלי הגילוי של הבורא סותם עליו את הגולל. ואז במקום להתגלות, האלוהות גולה. עצם מעשה הבריאה זה מעשה של הגליה של האלוהים מעולמו. ומאז ישנה אנושות שמתפתחת, הולכת ונבנית, אבל אינה יודעת לאיזה כיוון כל זה הולך. יש אצל חז"ל ביטוי בשביל זה, תוהו. מה זה תוהו? זה עולם מאורגן ללא מטרה. זה נקרא תוהו. יש אגב לזה כינוי מקביל במזרח הרחוק, הם קוראים לזה טאו. פירוש הדבר, קוסמוס מאורגן, אבל ללא כיוון, ללא משמעות. יש אפילו עולים דת, הטאויזם, וכדומה. במתן תורה, ביציאת מצרים, יש קריאה של המסך המבדיל. העשרה מאמרות מפסיקים להסתיר את הבורא, אלא עד רבה הופכים להיות גילוי הבורא. וזה נעשה בשתי מהדורות. מהדורה ראשונה, 10 מכות. מהדורה שנייה, 10 הדיברות. הכל פונקציה של הכלי המוסרי. כי מי שראוי לך, מי ששומר על התביעה המוסרית של הבורא, הפגישה שלו עם הבורא היא פגישה נעימה. מי שאינו מקבל על עצמו את הנורמה המוסרית של הבורא, עד רבה, הפגישה שלו עם הבורא היא פגישה מחלה. לכן מצרים שלא קיבלו על עצמם עול מלכות שמיים הפכו להם 10 מאמרות ל-10 מכות, ולישראל שכן קיבלו את הנורמה המוסרית של הבורא, 10 מאמרות הפכו ל-10 הדיברות. בכל מקרה המאורע הוא טראומטי, בין שמדובר במכות בין שמדובר בדיברות. פרחה נשמתם של ישראל. כן? זה לא נעים. אבל זה לא נעים שאפשר לרפא. מה שאין כן, 10 מכות, זה לא נעים שאין להם רפואה. עכשיו, אני רוצה פה להזכיר נקודה שקצת עמדנו עליה בפעמים הקודמות, וזה שאם היינו מוצאים בגניזה את ספר התורה מבראשית עד מתן תורה, מה היינו יודעים על ההיסטוריה של העולם? היינו יודעים כך, שהאלוהים ברא את העולם כדי סוף סוף לברוא את האדם, ובסופו של דבר ביום מן הימים החליט האלוהים לדבר עם האדם. איזה אדם? מצרים. כן, בוודאי. כי הרי בעשר המכות של מצרים אין שום דיאלוג בין הבורא לבין ישראל. הזהות שאליה פונים היא מצרים. כלומר, במובן הזה מצרים היא חשובה מאוד. זאת הקבוצה האנושית הראשונה בהיסטוריה ששמעה את דבר האלוהים. זה בא להראות עד כמה חשובה התרבות ההיא. משה בתור מה? מצרי או יהודי? התורה מזכירה רק את שמו המצרי. אם כן, זה בתור מצרי שפונים אליו. נכון? ולכן בעת מעמד הר סיני, ממד חשוב ביותר, אנחנו יודעים מי זה שהוציא אותנו ממצרים. כן, איך כתוב בפרשת וארא? והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, וגאלתי אתכם עבודתם וכו', ולקחתי אתכם לעם, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מארץ מצרים. עד אז לא ידעו. האמת היא שאינני זקוק לפסוק הזה כדי להוכיח. אתם זוכרים מה הפסוק הראשון של עשרת הדברות? אנוכי השם, לא, זה לא פסוק. לא, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. מה, זה קשה להגיד כל המילים האלה. עכשיו, למה אני מזכיר את כל הפסוק בשלימותו? כי מה הפסוק בא לומר בעצם? אם אני אומר לך, שלום, אני זה שראית אתמול בשוק, למה אני צריך להגיד לך מילים כאלה בכלל? כי אני עכשיו לבוש אחרת מאיך שראיתי אותי שם, ולכן יכול להיות שלא תדע שזה אני. לכן אני בא ומספר לך, אתה יודע אני אותו אחד שפגשת שם. אנוכי, הנותן לך עכשיו את התורה, הוא השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, רק שלא ידעת שזה אני. עכשיו אני מגלה לך מי היה שם. מי כן ידע כשהייתי שם? מצרים ידע. זה ברור מה שאני אומר או שזה בעדי?
למה שתהיה מחשבה שזה לא
הוא? למה שתהיה מחשבה שזה לא הוא? הוא רש מזר לך. לא, כי אתה מונותאיסט ואתה רגיל להאמין באל אחד. אבל זה בכלל לא מובן מאליו. תסתכל מה שאומר רש"י. לפי, על הפסוק אנוכי, אנוכי השם אלוהיך. הוא אומר רש"י, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים. לפי שאני משתנה במראות, אל תאמרו אלוהות הרבה יש, אני הוא שהוציאך ממצרים ועל הים. מה פירוש הדבר? אלוה שהוא גיבור מלחמה זה אלוהים שבא להוציא את האומה מעבדותה אל חירותה ונותנת להם את ארץ אבותינו. כלומר, במובן הזה משה מופיע בתור שליח של האלוהים כגואל לאומי, כן? בן גוריון. לעומת זה, במעמד הר סיני בא משה ואומר לבני ישראל, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא שלח אותי בשביל לעשות אתכם ממלכת כהנים וגוי קדוש לקבל תורה. אומרים לו בני ישראל, מה אתה לא נורמלי? אתה מספר לנו שהאלוהים שלח אותך לתת לנו איזה דת, זה דת שאתה נמצאת, אתה נשלחת רק בשביל עניינים לאומיים. לכן צריך שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יבוא ויגיד, לא, אתם טועים. אף על פי שעל הים הייתי כגיבור מלחמה, אבל כאן אני אותו אחד זקן מלא רחמים. אני זה שראית במצרים ועל הים. ויש להזכיר עובדה חשובה, שבחברה שלנו יש אנשים שקוראים להם דתיים, והם מאמינים במשה רבנו. פירוש הדבר, הם מאמינים שמשה נתן לנו את התורה. ויש אנשים הנקראים חילוניים, והם מאמינים במשה. כלומר, הם מאמינים שמשה הוציא אותנו ממצרים. והיה צורך במעמד הר סיני כדי ללמד את בני ישראל שיש רק משה אחד. אנוכי השם אלוהיך, אני אותו אחד. שנראה לך כדתי היום, תדע לך שזה על יסוד לאומי. תן לי, מה אתה אומר?
הם ידעו מי יוצאו את המיוחד, הם יוצאו את זה, זה הכל השם. וגם משה, שבא...
מי אמר לא טובה?
זה
שם הבנה, זה השם, הברכה
של
השם נותן לו. רגע, רגע. יוצא בבקה, נכון. ומי יוצא בבקה עבור בני ישראל?
זה מי שבא להושיר אותם...
יפה, לא מי שבא לתת להם את התורה. הם מעולם לא שמעו מאבותיהם שיוצא בבקה ייתן להם תורה. הם שמעו מאבותיהם שיוצא בבקה ייתן להם את ארץ ישראל, זה בטוח. הם לא שמעו משהו אחר. אז מי סיפר לך שנותן התורה הוא יוצא בבקה? אולי בכלל זה לא מעניין אותו לתת תורה. אנחנו כל כך רגילים כבר לאחד את הציור שזה נראה לנו מובן מאליו. כן. וידעו מצרים כי אני השם. לא, זה הם לא יודעים. לא, הם יודעים שהוא זה שמעניש את מצרים. שזה גם מידתו. לא, בני ישראל לא ראו את זה. זאת אומרת, הם ראו את הצרות של מצרים, אבל לא ידעו את האלוה הנותן את המכות האלה. כלומר, יש לי בן ידיעה אינטלקטואלית כללית, הם יודעים שזה מעט השם, אבל הם לא יודעים את השם על ידי זה, כיוון שהם לא פגשו אותו פנים אל פנים. מי שפגש אותו פנים אל פנים זה מצרים. כן, כמו שנאמר בפרשת בשלח, ויומר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. מי שראה את זה, זה מצרים, לא ישראל. לא? ומתי בני ישראל שרו את שירת הים? כשראו את מצרים את שפת הים. אז הם פתאום שמו לב שהקדוש ברוך הוא עשה משהו. טוב, עכשיו, כל זה הוא רק הקדמה לפרשת תרומה. זאת אומרת, בעצם אפשר לומר, פרשת תרומה היא מהווה גילוי של הכוונה של כל ספר שמות כולו. מהי המטרה של כל ספר שמות כולו, והייתי אומר אולי אפילו של קצת יותר מזה, אנחנו נראה של מה בדיוק. זה בפרק כ"ה, פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שוב ניקח את התנ"ך שלנו מהגניזה. חיפשנו ככה בגניזה, מצאנו חומש, אבל הפעם במקום שזה יהיה רק עד פרשת בשלח, מצאנו חומש שלם מבראשית עד סוף פרשת אותה ברכה. עכשיו, זה באמת פעם ראשונה שאני פוגש את הספר, קורא אותו מהר, באמת ספר מעניין, מספר כל מיני דברים מעניינים. עכשיו מישהו אומר לי, טוב, קראת ספר מעניין שמצאת בגניזה. תגיד לי, בשניים שלושה משפטים, מה קראת שם? לסכם כל התורה כולה, כל החומש כולו, בשניים שלושה משפטים. אני אגיד לכם מה כתוב שם. ספר מעניין, אני מעדיף אגב את הספר, מאשר הסרט. אבל כתוב שם ככה, אני מסכם את החומש. האלוהים ברא את העולם בשביל שבסופו של דבר תופיע האנושות. ומתוך האנושות בחר בישראל על מנה שביציאתם ממצרים וקבלתם את התורה יהיו ראויים להיכנס לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. סיכמתי טוב? אמרתי, על מנה שעל ידי יציאתם ממצרים וקבלתם את התורה יהיו ראויים להיכנס לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. סיכמתי יפה את החומש? עכשיו, בואו נסתכל קצת יותר קצר. כן, מישהו באמת אומר, תשמע, באמת אין לי זמן, אני רוצה משפט אחד. נגיד פשוט. הקדוש ברוך הוא רוצה שיבנו לו מקדש. סיכום יותר טוב? פשוט קיצרתי. לקחתי את ההתחלה ואת הסוף. עכשיו, יש מדרש אגב שאומר את זה. אבל המדרש הזה פשוט הוא פשוט הכתוב. מדרש תנחומה אומר, לפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. מה זה סוכה? משכן זמני בהר הבית, לפני בריאת העולם. והיה נכנס לשם ומתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי שיבנו לי בניי בית במקום הזה. מה בעצם המדרש בא לומר? שכל האקט של הבריאה זה חפץ ההתגלות. אבל כדי להתגלות, צריך להתגלות למישהו. אז צריך לקבוע מקום שבו אפשר להיפגש. נראו? יוצא לפי זה שבניין המקדש, שציוויו מופיע בפרשת תרומה, הוא בעצם מגמת ההוויה בכלל. מגמת הבריאה. זה מובן עכשיו? שרק צריך להסביר, קצת יותר. מה זה? מקדש. מה פירוש המילה מקדש? מה אומר רש"י? רש"י נו? בית קדושה. יפה. זאת אומרת, מקדש זהו מקום גיאוגרפי של קדושה. אז זה, הסברנו את המילה הראשונה בצמד. בית, כן? בית, זה הכוונה, מקום גיאוגרפי. מה זה קדושה? נגלה לכם. קדושה זה הפגישה הבלתי אמצעית בין הבורא לנברא. זה נקרא קדושה. המקום היחיד בגיאוגרפיה של כדור הארץ שבו הפגישה הזאת היא אפשרית זה המקדש. זאת אומרת שהפגישה הזאת היא אפשרית בשלושה מישורים. במקום זה המקדש, בזמן זה השבת, בנפש זה ישראל. אלה הם שלושת הדברים הנקראים קדושים בתורה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. לאחר מכן, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ועשו לי מקדש. אלה הם שלושת הממדים של ההוויה, הזמן, המקום והנפש. יש לזה ראשי תיבות, עשן. עשן, עולם, שנה, נפש. עולם זה המקום, שנה זה הזמן, נפש זה הנפש. עכשיו, הדברים האלה אמורים, עוד לפני כן, כן. עכשיו, מדוע יש צורך אם כן במקום שבו הפגישה הזאת היא אפשרית? ולמה אין פגישה בלתי אמצעית? תם ככה. למה צריך לעשות כל כך הרבה בלגן, כל כך הרבה כסף וזהב עם שלם המיסים הישראלים, כדי לבנות מקום שבו האלוהים ייפגש עמנו? מה, הוא לא יכול להיפגש גם בלי כל הדאורים הזה? אתם יודעים למה? הוא לא נפגש איתנו בכל מקום? לא שהוא לא יכול. אבל לנו זה היה מסוכן. אתם יודעים מה זה לחיות בעולם שבו אני מרגיש בכל סיטואציה שלא תהיה את נוכחות הבורא. לא יכול לחיות. היה מישהו אחד שחווה חוויה כזאת פעם. שם משפחה הראשון, שם פרטי, אדם. יפה. הוא חי בעולם מאוד קשה לסבול. שם נאמר, וישמע את כל אלוהים מתהלך בתוך הגן לרוח היום. אי אפשר לישון שינת אחרי הצהריים. כל רגע ורגע, אני כמו בקודש הקודשים, אי אפשר לחיות ככה. אז מה עושים? יוצאים. כן? ויגרש את האדם, סוף סוף. עולם נורמלי, אנושי, וזה. לא חייבים כל רגע ורגע להיפגש עם האלוהים. ואז יש כמין מסך. המסך זה הטבע. הטבע מאפשר לקדוש ברוך הוא להתהלך בעולם הזה אינקוגניטו, בלי שידעו מין. יפה? אלוהים אינקוגניטו. לא מרגישים אותו. אז כדי כך ששפילו גמטריה מפרסמת, אלוהים בגמטריה הטבע. אלוהים זה מסתיר את השם. יפה מאוד. אי אפשר לחיות בעולם שבו אין שום אפשרות להיפגש. אז צריך נקודות פגישה. נקודת פגישה בזמן, נקודת פגישה באדם, ונקודת פגישה במקום. מה יותר קשה לעשות? פגישה באדם, בזמן ובמקום. מישהו אמר באדם, מישהו אמר במקום, אולי עוד מישהו יגיד בזמן? אני אגיד לכם. הכי קל זה קדושה בזמן. לכן זה גם הדבר הראשון בתורה שקודש. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. למה זה הכי קל? בגלל שהזמן זה מופשט, זה רוחני. אז זה לא בעיה לקדש. אחר כך, יותר מסובך, האדם. מדוע? כי האדם יש לו בחירה חופשית. אבל זה עדיין קל בכל זאת, משום שנפש האדם היא אצולה מן העליונים. היא חלק אלוה ממעל. אם זה חלק אלוה ממעל, אפשר לקדש. היותר קשה? המקום. פגישה עם הבורא דרך ההוויה החומרית. קשה מאוד. אז היה יהודי אחד בשם אברהם יהודה, אברהם יהושע השל. הוא היה הוגה דעות יהודי באמריקה. הוא טען שקדושה במקום בישראל זה בדיעבד. כי היהדות היא רוחנית, ולכן קדושה במקום זה רק בגלל שלבני האדם קשה להסתדר בלי זה, זה בגלל החטא, חטא העגל. בגלל זה היה ויתור של האלוהים, ולכן הסכים שתהיה קדושה במקום. אברהם יהושע השל, הוגה דעות אקזיסטנציאליסטי יהודי באמריקה בתחילת המאה. יש רק בעיה אחת, שזה לא נכון מה שהוא אומר. למה זה לא נכון? כי אנחנו רואים עוד לפני חטא העגל בפרשת יתרו נאמר, מזבח אדמה תעשה לי ועלית עליו את עולותיך ואת של עמך. אם כן, החפץ של הבורא שתהיה התגלות בתחתונים בעולם הזה הוא קדמון, כפי שהמדרש הזה אומר, המדרש שדיברנו עליו, שקדוש ברוך הוא אמר יהי רצון שיבנו לי בית במקום הזה. איך אומרת הפסיקתא? התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים. לפגוש אותו ברוחניות, בעליונים, זה בכלל לא מסובך. האתגר האמיתי הוא דווקא איפה שזה יותר קשה. אז אם באמת הצלחנו לייצד קדושה אפילו במקום, זה סימן שהקדושה הזאת היא עליונה מאוד, כי צריך הרבה יותר השקעה על מנת לגלות קדושה כזאת. ברור? למה במקום אחד בלבד? כי זה יותר מדי. בהרבה מקומות, כבר יש יותר מדי אור, זה רדיואקטיבי, קדושה. מסוכן?
פעם למה הראית המותר ואחר
כך זה עשו? מה? לא, אבל זה לא היה קדושה בוגטת בכל המקומות האלה. אבל זה בספר דברים, בבקשה. בסדר? אנחנו בספר שמות, כן.
מזבח זה שונה ממשכן. מזבח זה לא השכנת השכינה כלפי מטה, זה לביטוי של אדם כלפי מטה.
לא נכון. מזבח אדמה תעשה לי ועלית עליו את עולותיך ושל עמך, וכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך
ובירכך.
נכון, בסוף הפסוק. אז אם כן, כן, בבקשה.
אנחנו מצליחים,
אנחנו נצליח להוריד
את ה...
נכון.
זה מת
השם.
גם המקום וגם הזה זה רצון השם.
נכון, אבל למי שראוי לך. למי שראוי לך. לכן אנחנו אמרתי שנצליח להיות ראויים לך.
אז זה נקבע באותו מקום, זאת אומרת, אם זה היה באמת פתוח וכל אחד איפה שהיה יכול להוריד את האדם למקומו, אולי זה היה...
קודם כל, פרשת תרומה לא מדובר על מקום ספציפי למשכן, המשכן דווקא נהיה. כן? אנחנו עוד לא מדברים על ירושלים. עכשיו, אם כן, המגמה הזאת של התגלות השם באפשרות של פגישה פנים בפנים, בין הבורא לבין הנברא, היא מגמה עצמית לתורה, הייתי אומר אפילו מגמת המגמות של כל ההוויה כולה. ולפי זה יוצא שעבודת הקורבנות איננה באה על מנת לחפר על חטאים, כי החטא הוא בדיעבד, אלא הכוונה של המזבח היא להפגיש בין הבורא לבין הנברא. זה המשמעות של המילה קורבן, נרשום? לקרב. ויש באגדה של פסח פיוט שנקרא דיינו. אילו אותנו ממצרים ונתנו דיינו, כן? ואילו עשה בהם שפטים ולא הרג בחוריהם, דיינו וכו'. בסוף, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו, כן? ככה הנוסח המקורי. ואחר כך יש פיוט נוסף, על אחת כמה וכמה הטובה מקופלת למקום עלינו, הוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים וכו', והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לחפר על עוונותינו. אם כן, יש שתי מגמות לבניין בית המקדש. האחת, בית המקדש, בית של קדושה, כמו שרש"י אומר, בית קדושה. נוסף על כך, זה גם בא לחפר על עוונותינו, אם יש עוונות. אבל זה לא לכתחילה בגלל החטא. שאם לא כן, זה היה אומר משהו קצת מסוכן, שכל היחס הדתי של האדם אל האלוהים בנוי על יסוד החטא. היה אפשר לבנות דת שלמה, שכל הכוונה שלה היא לחפר על החטא. זה מכיר על יסוד התורה אפילו, כן? יש דתות כאלה בעוד. טוב, ולכן זה פה חשוב מאוד להבין, בפרשת תרומה יש הרבה דברים על המקדש ואין שום זכר לחטאים, מאוד מפחיד, אנחנו עוד נראה למה. כן? עכשיו, הייתי רוצה רק להוסיף דבר אחד שקשור לפרשת בראשית ולפרשה שלנו כאחד, אני הזכרתי את זה כמה פעמים. בעצם באיזה יום של בריאת העולם נמצאת ההיסטוריה האנושית לפי התורה? ביום הראשון, השני, איזה? מה פתאום? יום השישי יסתיים. תסתכלו בפרשת בראשית. בהתחלה יש ציווי, יהי אור. אחר כך יש יישום ויהי אור. אחרי זה יש שיפוט, וירא אלוהים כי טוב. ו... מה יש בסוף? סיכום, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אם כן, האם אנחנו ביום הראשון? לא, התורה אומרת שיסתיים, נכון? אחר כך ביום השני כתוב כל מיני דברים, יהי רקיע, בסוף ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי, רביעי, חמישי, השישי. וכתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אז מי אמר שאנחנו ביום השישי? זה לא יכול להיות, היום השישי יסתיים מזמן. אחר כך כתוב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ואכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וכולי וכולי, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. זוכרים את הפסוק? כמובן, כיוון שהוא לא קיים. זאת אומרת, אין פסוק כזה, זה סימן שלפי התורה יום השביעי לא הסתיים. אם כן, ההיסטוריה האנושית לפי המושגים של המקרא חלה בתוך היום השביעי. אנחנו במדרגת המציאות שהתורה מכנה אותה יום השביעי. מכאן ואילך אלה תולדות השמיים והארץ. טוב? עד מתי יימשך היום השביעי? עד היום השמיני, כמובן. זאת אומרת, היום השביעי יש בו מטלות, יש בו משימות. כשהמשימות האלה יושלמו, אז יסתיים היום השביעי ויתחיל השמיני. ומהי המשימה של היום השביעי? של היום השביעי. זו הקדושה, אם כן. ולכן בפרשת קדושים נאמר, דבר אל כל הדת בני ישראל לאמר, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. אומר הרמב״ם, קדושים תהיו, זה כל התורה כולה. ברור? כלומר, כשתהיו קדושים, יסתיים היום השביעי. ואז יהיה כתוב בתורה, ויהיו קדושים. וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי. אבל זה עוד לא כתוב בתורה, כיוון שזה עוד לא קרה, אז לא יכול להיות כתוב. ואז מה יתחיל אחרי זה? היום השמיני, יפה. אבל החידוש של התורה הוא שהיום השמיני יכול להתחיל בנקודות מסוימות בתוך העולם של היום השביעי. זאת אומרת, המקדש הוא, הוא מין שגרירות של היום השמיני בעולם שלנו. ולכן מי שנכנס למקדש בעצם נכנס לעולם לא נורמלי, שבו אפילו הלכות יום השביעי בטלות. אתם יודעים שעבודת הקורבנות דוחה את השבת. למה? כי היום השמיני דוחה את היום השביעי. עכשיו מה, כן, כלומר, זאת מציאות שהיא מחוץ לטבע של היום השביעי. זה היום השמיני. עכשיו, איפה זה כתוב בתורה שזה היום השמיני? אני רק מספר לכם סיפורים אולי. אני רוצה פסוק שחור על גבי צהוב האומר שהמקדש זה היום השמיני. פשוט, פרשת שמיני בספר ויקרא, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו ובני ישראל. זאת אומרת, היום שבו הוקם המקדש הראשון בהיסטוריה היה היום השמיני. רש"י אומר את זה עד עכשיו. רש"י אומר, מלמד שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. וכן, מה רש"י אומר? זה לא יום השמיני אחרי שבעת ימי המילואים שהיו לפני כן, אלא זה היום השמיני לבריאת העולם. רק שזה מאוד מוזר, אתה נכנס ליום השמיני ברגע שאתה עובר את מפתן המקדש, יוצא מן המקדש, חוזר ליום השמיני. עכשיו אתם תראו גם בפרשת תרומה, לא במקרה, יש שמונה מרכיבים למקדש: הארון, השולחן, המנורה, היריעות, הפרופת, המזבח וחצר, וחצר משהו.
קרשים.
מה? לא, והקרשים. מי אמר קיור? יש קיור פרשת תרומה? אין קיור פרשת תרומה, גם אין מזבח כתורף בפרשת תרומה. וזה באמת פלא גדול. איפה נעלמו הכיור ומזבח הקטורת? שכחו. מזבח הקטורת, ותראו, זה עוד יותר מפליא. פרשת תרומה, זה כתוב יפה מאוד. יש כלים, אחד אחרי השני, מסודר, כדי המקדש. אחר כך, פרשת תצווה, על מה זה מדבר? על הבגדים של הכהנים. ובסוף פרשת תצווה, נא בבקשה לקפוץ לשם, לרגע. סוף פרשת תצווה. בפרק למד, ועשית מזבח מקצר כתורת, עשי שיטים תעשה אותו, אמר אורכו ורנור. כלומר, כאילו, יש סעיף השלמה. שכחנו להגיד לך בפרשת תרומה, שצריך גם מזבח כתורת. באמת שכחו? שמו אותו בסוף בגדי תאונה. איפה הכיור בכלל? פרשת כתיסה. פרשת כתיסה נזכרים ברגע האחרון, רגע, יש גם כיור. מה קרה פה? יש עוד דבר שבפרשת תרומה, בגדי כהונה, הם כולם בפרשת תצווה. יש עוד דבר שאין בפרשת תרומה, זה כהנים. איזה מין מקדש זה? מקדש בלי כהנים, בלי בגדי כהונה, בלי מזבח כתורת ובלי כיור. ארבעת הדברים האלה חסרים בפרשת תרומה. מה? האנושות לא, יש פה איש שמוזכר, דקה זה משה. משה כן מוזכר. יש עוד דבר שחסר פה בפרשת תרומה, זה ציוון. עכשיו, איך פותחת פרשת תצווה? מה עם שתי המילים הראשונות של פרשת תצווה? ואתה תצווה. בפרשת תרומה תחפשו לי ציווי אחד, אין ציווי. פרשה מוזרה.
בעצם לא רואים את זה לאדם.
הוא מדבר על משה דווקא. וציפית, ועשו, וזה, מה? אבל לא כתוב תצווה. כנראה אם כן שיש לנו שני סוגי מקדש. יש לנו מקדש לפי השיטה של פרשת תרומה, ומקדש מסוג אחר לפי השיטה של פרשת תצווה. למעשה אנחנו בונים מקדש המורכב משניהם, אז כך שיוצא לנו תוצר מוגמר, תרומה תצווה. אבל אם אנחנו מתייחסים לפרשת תרומה בלבד, אנחנו רואים סוג מיוחד של מקדש שאיננו המקדש של פרשת תצווה. עכשיו, מי מקבל את ההדרכה לעשות את המקדש של פרשת תרומה? מי האיש? משה. מי מקבל את ההדרכה לעשות את המקדש של פרשת כצריך. אהרון. עד כדי כך שחזל גם הדגישו בפרשת יצווה שמו של משה לא מופיע. כן? יש עוד כמה פרשיות שלו, אבל על פרשת יצווה במיוחד אמרו חזל, פרשת יצווה משה לא נמצא. תמיד יוצא בשביל זין אדר, זה היום שבו הוא נפטר. זאת אומרת, כביכול רוצים להגיד פרשת יצווה זה לא של משה, זה של אהרון. אמנם זה משה נתן את התורה, את הפרשה הזאת, אבל זה סגנון אחר של משקל. עכשיו אבל נראה מה ההבדל. יש אדם, כן? המקדש. כן.
המקום כאילו
עצמו? כן, נכון, המקום. המקום עצמו. המקום. המקום. יש למקום חשיבות מיוחדת.
להר
המוריה,
המקדש
עצמו. להר המוריה, שאלת פעמיים וקיבלת פעמיים תשובה. אתה רוצה פעם שלישית? זה עוד סוג אחר. לא יודע.
זה שני דרך הלכת
מקדש? לא. זה או משכן או מקדש. בכלל, יש במושג של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ביטוי פרדוקסלי. מקדש זה מישון ריחוק, דבר קדוש, הוא רחוק. ושכנתי, דבר ששוכן הוא קרוב. אז אם יעשו לי מקדש, איך ושכנתי? כן? אל אדרבה, אם הם יודעים מה המרחק ביני לבינם, אז אני מתחיל להיות קרוב אליהם. כן? למשל, אם אני רואה את הרב הראשי לישראל ברחוב ואני אומר לו אהלן ישראל מאיר, אז היא חוצפה, נכון? אבל מה לכאורה? יש פה ביטוי של קרבה, לא אדרבה. הקרבה הזאת מראה שנך מבין מי הוא. מה שם כן? כבוד הרב וזה בירת כבוד, ירש המים. אז המרחק, יש פה מרחק, אבל דווקא המרחק הזה הוא תחילת הקרבה, כי אתה יודע במי מדובר. טוב, אז לכן, ועשו לי מקדש, מלא ושכנתי בתוכם. עכשיו צריך לראות פה מהו מהלך הפנייה אל האלוהים. יש שני אופנים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. האופן של משה והאופן של אהרון. משה הוא בשביל אנשים מהסוג שלו. אנשים אבסולוטיים, מוחלטים. שמה שמדריך אותם הוא השכל בלבד. אצל משה אין שום סובייקטיביות. מה שאמת עושים, מה שלא אמת עושים. נקודה. וזה מאוד קשה לחיות כמשה. אבל בעולם של משה אין מקום גם לחטא. לכן אין בכל המשכן של משה, של פרשת תרומה, שום דבר שקשור לחטאים. אם חטאתי, אז יש לי כבר יחס מאוד בעייתי כלפי האלוהים. אני כבר נתון לעול של הדמיון, כי החטא מסלק ממני את השכל. ולכן אני כבר צריך הרבה הרבה דאווינים קדושים כדי לחבר אותי אל האלוהים. אני צריך רגש קדוש. אז בשביל זה אני צריך כהנים, לבושים בבגדי כבוד ותפארת, הפועלים הרבה על הדמיון. אני זקוק גם לטהרה, לכן אני צריך קיור. אני זקוק גם לכך שיהיה מקום גם לחוטאים בתוך המקדש, לכן צריך קטורת. כי בקטורת יש אחד המרכיבים שנותן ריח רע, החלבנה, והוא נותן ריח טוב כשהוא מצטרף אל האחרים. או? אבל כל זה זה בעולם של בדיעבד. בעולם של משה אין שום כהנים, לא צריך כהנים. אתה רוצה, תיקש ישר אל האלוהים. תיכנס למקדש, תיכנס אפילו לקודש הקודשים ותביא את קורבנותיך. הרי אין מה שחוסף בינך לבין האלוהים. אתה לא צריך גם טהרה, אתה כבר טהור. אתה לא זקוק לכבוד ותפארת, אתה מלא בעצמך כבוד ותפארת. זה המקדש של משה. עכשיו, המקדש של אהרון, של פרשת יצווה, הוא בא בשביל המצבים של בדיעבד האלה. עכשיו, איך אנחנו יודעים אם אני שייך לעולמו של משה או לעולמו של אהרון? זה פשוט. מה מביא אותי לתת כסף וזהב עבור המקדש? תסתכלו בתחילת הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. ולמה שיתנו תרומה? ממש יתנו תרומה. יתבנו לבו, מעט קודש אשר יתבנו לבו. אפשר לסמוך על נדיבות הלב של בני ישראל. נקראו תרומתי, לא צריך לצדות. עוד שאלה, מאיזה אנשים בני ישראל יקחו תרומה? לפי הפסוק. כל איש, מי זה? מה? שאת הדברים. אם אני אומר למישהו, קח תרומה מכל איש. זאת אומרת, זה ודאי לא הוא, נכון? אלא ממישהו שהוא לא הוא. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא פונה אל כל בני ישראל, ואומר להם לקחת תרומה מאת כל איש. אז ממי הם מבקש מהם לקחת תרומה? ממי? מכל העם. אבל זה הם עצמם, פנו אליהם כבר. מי הוא לא העם שהם צריכים לשנות אליו? מהכל איש. זאת אומרת, במקדש של משה אין שום בעיה לשתף את כל האנושות בהשראת השכינה. כי הרי לוקחים את כל איש אשר יגיעים ללמוד. מובן? זה מקדש ללא חטאים, עולם מושלם, ועולם מושלם משתק את כולם. בני ישראל הם רק הופכים להיות הגזברים של כל העולם. זאת אומרת, בכל התרבויות יש ניסודות של קדושה שאנחנו מצרפים אליהם. אבל נבדוק, מה שאין כן בפרשת ויקל, כן? קחו מאיתכם תרום, אחרי החטא כבר אל תשתף את אומות העולם. מה? יכול להיות, כשישראל בלי חטא, אז לא, 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 לא דווקא, אבל כשישראל בלי חטא, אין סכנה כשהם לוקחים מהאומות. עכשיו, מה יש לנו לקחת מן האומות? כדי להשרות שכינה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, כלומר מאומות העולם. מה יש לקחת? זהב, וחסד ונחושת. בתנ"ך, לאיזה עם? אנחנו קוראים בשם זהב, לאיזה כסף ולאיזה נחושת. בספר דניאל יש תיאור מדויק בחלום של נבוכדנצר המפורש על ידי דניאל. הראש של זהב, יש שם פסל שראשו מזהב, ידיו מכסף ומותניו מנחושת ורגליו מברזל. אומר לו דניאל, הראש של זהב זה בבל, הידיים מכסף זה המלכות שתבוא אחר כך, כלומר פרה, והמותניים מנחושת זה המלכות שתבוא אחר כך, כלומר יוון. כלומר, יש לנו מה לקלוט מן התרבות הבבלית, מן התרבות הפרסית, מן התרבות היוונית. אבל מרומא לא. למה? כי לא מביאים ברזל על גבי המזבח. כלומר, יש, זאת תרבות שטימאה את עצמה, ולכן אי אפשר לתקן אותה על ידי שותפותה בהשראת השכינה. יש תיקונים אחרים שאפשר, אבל לא באופן הזה. לכן זהב החסד ונחושת דווקא. ומה אתם תביאו? עוד חלת, ארגמן, תולעת שני ושש ועיזים ואורות עינים ואודמים ואורות יחשים ותשיטים שמן המאור בסמים ושמן המשחה ויקטור לסמים שלושה מבנים ואים מאיפה דיל החושן. סך הכל כמה חומרים? 13, כדי שיהיה המשכן אחד אחד בגימטריה 13, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוך. עכשיו יש בו הבעיה, כן? כבר העירו הקדמונים שהפסוק איננו מדויק, היה צריך להיות כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, אבל כאן נאמר בתוכם. זאת אומרת, אם אתם תעשו מקדש גיאוגרפי, אני אשכון בתוככם, בתוך האישיות שלכם, בנפש שלכם, בתוכם ולא בתוכו. אז זה אומר כאן שהאדם, נפש האדם היא בעצמה מקדש. יש שיר, כן? בלבבי משכן אבנה. אבל לא צריך להגיע לשיר, זה משנה מפורשת במסכת ברכות. לאיזה כיוון אדם מתפלל? לכיוון ארץ ישראל. ואם הוא בארץ ישראל, לכיוון ירושלים, ירושלים. אז הוא מכוון למקדש, אם הוא במקדש מכוון לבית קודשי הקודשים. ואם הוא נמצא במקום שהוא לא יודע איפה הוא נמצא, מה עליו לעשות? מה? יכוון ליבו לשמיים. זה לא מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. זה שוב חוזר לו את הבעיה, הוא לא יודע איפה בית קודשי הקודשים. אז איפה הוא יכוון את ליבו? אלא מסביר רבנו יונה שהוא יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. זאת אומרת שליבו יהפוך להיות בית קודשי הקודשים. זה דבר שהוא נכון בכל מצב, אבל איננו יכול לבוא לידי ביטוי אלא במצב של שכחה. כשאדם איננו יודע גיאוגרפית איפה הוא נמצא, אז הוא חוזר אל אותה נקודה שבליבו, שהיא בית קודשי הקודשים, וכלפיה הוא מתפלל. נובן? יוצא שהוא בעצמו המקדש. אם זה כך, יוצא שיש הקבלה בין מבנה המקדש לבין נפש האדם. לכן מובן מה שאומר יחזקאל הנביא, בן אדם הראה להם את הבית. כן? הקדוש ברוך הוא מראה בנבואה ליחזקאל את כל הבית השלישי. בפרטי פרטים, כך וכך טפחים, כך וכך עמות, כך וכך עשרות עמות. ואומר הקדוש ברוך הוא לנביא, עכשיו תצייר את כל מה שראית. תעשה תוכנית אדריכלית של המקדש. ותראה את זה לבני ישראל, ויקלמו מאבונותיהם. מה הקשר בין הציור לבין שהם צריכים להיקלם מאבונותיהם? מסביר רבי חיים מוולוז'ין, זה פשוט מאוד. הציור של המקדש זה הציור של מה שהם, ואז הם יראו איפה הם חסרים. זה המפה של הנפש שלהם. עכשיו הדברים האלה כתובים פה במפורש ופרשתם. פסוק ח' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכן, ככל אשר אני מראה אותך. מה זה מראה אותך? בעברית אומרים אני מראה לך. מה זה אני מראה אותך? אותך אני מראה לאחרים. איך אני מראה אותך לאחרים? פשוט, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו. התבנית של המשכן וכל כליו זה אתה, זה משה. וכן תעשו, ואז ממילא תוכלו לעשות מה שצריך לעשות כדי להיות כמשה. כלומר, משה פה מהווה דגם לחיקוי, אבל צריך לראות איך נראית מפת הנפש של משה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תראה את תבנית המשכן ותבנית כל כליו לכולם, אז הם ידעו איך אתה נראה בסוף. וכן תעשו. עכשיו זה מובן? עכשיו אנחנו רואים באמת מה יש בתוך מבנה הנפש של משה. אין כיור ואין כתורת התנים, אין מזבח כתורת, ואין אמצעים בין הבורא למזבח. הכל גלוי, בלי בגדי כהונה אפילו. כלומר, במקדש של משה ניגשים אל האלוהים בלי אמצעי. אבל מה כן יש במשכן הזה? אנחנו רק כל הזמן מזכירים מה אין. אבל מה יש כן? יש מספר דברים מעניינים. הדבר הראשון שיש בו זה ארון. ארון. ארון, כן, עשו כיוון. ועשו ארון, עשו שיטים. אמר, תאי וחצי אורכו, ואמר וחצי רוחבו, ואמר וחצי קומתו, וציפית אותו זה עשר, והייתי מחוץ לטפנו. וכו' וכו', כן? דבר שני שיש בו, לא, הזר זה חלק מן הארון, בסדר, דבר, אני ראית ש... מה? הכפורת זה גם שייך לזה. שולחן, יפה, שולחן. ואחרי השולחן מה יש? מנורה. טוב מאוד, טוב. עכשיו, שימו לב שיש, זה חדרי חדרים, כלומר, מתחילים קודם כל מן החדר הפנימי, ומתוך כך בחדר האמצעי, כן? החדר הפנימי, קודש הקודשים, החדר החיצוני, האחד. בחדר הפנימי נמצא ארון הברית, בחדר החיצוני, האמצעי, יש שולחן ומנור. מה זה בא לומר? מה יש בתוך ארון הברית? לוחות הברית, נכון? שנאמר, ושמת בארון את העדות אשר אתן לך. כלומר, הרי ההתחלה של ההכרה האנושית צריכה להיות ההתגלות. כלומר, המודעות לכך שאנחנו מין הופעה של האינסוף. ואנחנו לא מתחילים מן הגילויים הטבעיים המתוארים על ידי השולחן והמנורה, אלא אנחנו מתחילים מן ההכרה העליונה. מעת השם אנחנו שומעים מי אנחנו. אנחנו כמין ניצוץ אלוהי בעולם הזה. זה מתואר על ידי העובדה שלוחות הברית שמקורם מלמעלה נמצאים בארון הזה. טוב? ואז אפשר משם לשמוע את דבר השם. יש פתיחות לשמוע את דברו. איך שומעים אותו? מאיפה יוצא הכל? מבין כתפי הקרובים, נכון? זאת אומרת, יש בכל אדם שתי כנפיים בהכרה שלו. מוח ימין, מוח שמאל. אבל זה כבר, זה השכל הטבעי שלו. זה סוגר אותו. צריך מדי פעם לדעת קצת לפתוח את הכנפיים האלה ולשמוע את הכל מדבר אליו מבין כנפי הקרובים. פשוט מאוד. כן, כנפיים פתוחות או סגורות. ברור. וכך מפרש לפחות רבנו הרמב״ם בספר המיוחס לו, לא בטוח שהרמב״ם כתב, נקרא פרקי הצלחה. הוא מתאר את זה שרוח הקודש זה שמיעה כל השם מבין כנפי קרובי ליבו של האדם. כן, נו, זה גם נקרא לב בתנ"ך, נכון? איפה מצאת את המילה מוח בתנ"ך? אין בכל התנ"ך כולו, אין המילה מוח. אז איך קראו הקדמונים לאיבר הזה שבתוך הגולגולת? קראו לו לב. לב. וזה מסביר כמה פסוקים מוזרים, כן? שהלב מבין, הלב חושב. המשאבה הזאת מבינה משהו? לא מבינה כלום. המוח מבין. אז מה שאנחנו קוראים מוח בעברית מודרנית, כן, קראו לזה לב. גם כן. קראו לו לב. משניהם קראו לב. מה? זה עוד סיפור. צריך להבין, יש כמה כינויים לשכל בישראל. מחשבה, שכל, תבונה, דעת. יש לנו הרבה מה ללמוד. אני רק רוצה להזכיר שהמילה מחשבה היוונית אין לה מקבילה בעברית. מה שהתנ"ך קורא מחשבה, הכוונה רצון. של מחשבתו אשר חשב על היהודים. כן? כלומר, אין מחשבה טהורה, תבונה טהורה, כמו שקאנט רצה. כן? יש תמיד מחשבה הפונה אל המעשים. אם כן, זה הנקודה הראשונה שצריכה להיות בנפש. מתוך כך אפשר לגשת אל ההיכל החיצוני, אבל צריכה להיות פרוכת בתוך ההכרה בין השכל ההתגלותי, הרוח קודשי, לבין השכל הטבעי שמאיר את עולמו החשוך של האדם, וזה מכוון במנורה. אבל יש בעולמו החיצוני של האדם שתי דאגות, הדאגה הכלכלית והדאגה השכלית. הדאגה הכלכלית, השולחן, קודמת לדאגה השכלית, המנורה. המנורה? אני דואג להשכיל ולהבין. אני צריך לדאוג לזה. לא להיות מודאג מזה, אני צריך לדאוג לזה. כן? וזה באמת בא אחרי שיש מה לאכול. זה לעומת כל מיני תורות רוחניות בעולם שאמרו קודם כל תתקן את נשמתך, אחרי זה נראה אם יש מה לאכול. כנגד זה בא המרקסיזם, אמר מה פתאום? קודם כל נוכל. כן? התורה מסכימה דווקא עם העמדה הזאת. קודם השולחן, אחרי זה המנורה. אגב, יש לנו כלל גדול. לפי ההלכה יש לנו שתי ברכות יסוד, ברכת התורה וברכת המזון. איזה דור הייתה? ברכת המזון דאורייתא, ברכת התורה ספק. כן. מה?
יש משהו
שמקביל,
למשל,
זה העניין
הזה
של
יום שמיני
ולמדה אחרת, בריא פנייה
של יום שמיני.
כן, כן, ודאי. כל מה ששמיני בתורה, זה מכוון לזה. כן, למשל, הטבע, אנחנו, על פי הטבע, ערלים. כשאנחנו באים לשנות את הטבע של היום השביעי, אז עושים את זה ביום השביעי. כן? מה יצאת להגיד שאם אני אומר שזה בחיצון? ודאי, אבל צריך קודם כל שיהיה משמעות לחיים. אם אין קודש הקודשים, אז אין משמעות לא לכלכלה ולא לחוכמה. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון, אבל הבונה בנה קודם כל את הארון ואחרי זה את היותר חיצוני ואחרי זה את היותר חיצוני. זאת אומרת, כשאני בא ללמוד אצל המורה שלי, אני לומד את הדברים היותר פשוטים. אבל מה יש לו בראש למורה שלי? הדברים היותר עמוקים. נכון? אבל אם גם אצל המורה שלי זה הדברים הפשוטים ממלאים לו את הראש, אז הוא לא יוכל ללמד אותי. עכשיו, וכל זה צריך להיות נבדל מעולם עוד יותר חיצוני, שהוא עולם המעשים. בעולם המעשים יש מערכת עיכול גדולה שהיא מעלה את הכל. כן? זה המזבח. המזבח שבחצר. וגם למזבח שבחצר צריך שיהיה חצר סביב. כן? זאת אומרת, צריך שיהיה הבדל בין החול לבין הקודש, ובין התנה ובין הטהור, סולם ערכים. כן.
מה זה בעולם המעשים של השולחן ובעולם המעשים של המזבח?
השולחן והשולחן למזבח זה לא דבר. השולחן זה החוכמה הכלכלית. כן, הרי מה עושים בשולחן הזה? מניחים את הלחמים, והם לא מקטירים אותם. לא עושים להם כלום. אחרי שבוע מוציאים אותם, ואז אוכלים אותם, מחוץ למקדש. מחוץ לאחד. אז קרה משהו. מה שאין כן במזבח, עד רבה, מרוממים את הכל ומשיבים אותו אל המקור. זאת אומרת, אני מחלה את העולם החומרי, אוכל אותו, אבל אני מודה שהוא מעט השם. אני משיב אותו אל מקור. או? עכשיו, אם, וזה הנפש של משה, בעצם מה שיש לנו פה לפנינו זה התיאור של הנפש הפשוטה ביותר, שהיא הנפש של משה. היא נפש ישרה. אבל יש מצב שבו אני לא יכול להתנדב, אני צריך שיצבו עליי. אז אני צריך בשביל זה את פרשת ואתה תצווה בני ישראל, אבל זה כבר בשביל שבוע הבא.